מי בכלל רוצה לחיות כאן בשקט? כתבתה של שני ליטמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. זה התחיל בביקורת טלוויזיה שכתבתי ביום ירושלים. באחד האולפנים ישב אלוף במילואים גרשון הכהן ודיבר בענייניות רבה על הר הבית כאלמנט מרכזי בציונות, בהקשר של מצעד הדגלים השנוי במחלוקת. באופן יסודי אנחנו חלוקים בינינו, כי הר הבית הוא מקור כל ההשראה למפעל הציוני, הסביר הכהן. הכותל המערבי הוא רק תחליף. הוא קיר שנצמדו אליו יהודים כי אדריאנוס ועוד 2,000 שנה לא נתנו להם לעלות להר. המקום האמיתי זה הר הבית ואין לו תחליף. והשאלה בינינו היא מה באמת מניע אותנו. ומה שמניע אותנו זה לא שנהיה דנמרק עם עוד יום של שקט. יש מיעוט שזה מה שהוא רוצה, אבל הוא מדבר כמו רוב. מה שמניע אותנו זה יסודות המפעל הציוני שבא לממש את גאולת ישראל, וזה הרבה יותר ממדינה משגשגת. די נבהלתי. איש צבא בכיר לשעבר שפיקד על ההתנתקות מחבל עזה, לא חבר מוצהר במפלגתו של בצלאל סמוטריץ', לא מתלהם, אפילו לא חובש כיפה, מדבר על הר הבית לא כמסעת נפש משיחית, אלא כתוכנית אופרטיבית, בשר מבשרה של הציונות. הוא אפילו הזכיר את דוד בן גוריון וטען שהוא התחיל עם זה, שזו הייתה תפיסתו לגבי הר הבית. ומי שאינו חושב ככה לשיטתו של הכהן באותו ראיון, הוא בכלל מיעוט שהוזה על דנמרק. אם צורת המחשבה של הכהן היא גישה רווחת, חשבתי, הרי החיים שמבטיחה מדינת ישראל לבת שלי, שישבה לצידי על הספה באותו רגע, מצטיירים כסיוט ספרטני, ולא מתוך אין ברירה, אלא מתוך בחירה, אפילו התלהבות. כעבור כמה ימים הכהן ענה לטור הטלוויזיה שלי במאמר תגובה, שבו נאחז שוב בבן גוריון כרפרנס לתפיסתו הביטחונית הלאומית, וטען. כאן אולי תמון ההבדל ביני לבין שני ליטמן. חלומות גדולים מעוררים בחרדה שמא לא ירוסנו כנדרש. בתפיסתי הציונית, לחלום גדול יש תפקיד, גם כאשר לפי שעה לא נראה שיש בו ממשות. פניתי להכהן והצעתי לו לדבר על החלומות הגדולים האלה, לבדוק למה הם אמורים לטעמו להטוות את הדרך ומה התפקיד האמיתי שלהם. נוכחותו כפרשן מבוקש בתוכניות טלוויזיה, הילת עברו הצבאי, גישתו הקלה לאנשים בעמדות מפתח, והשתייכותו למשפחה מוכרת ומוערכת במגזר הציוני הדתי, גרמו לי לתהות מה גודלו של הציבור שאת מחשבותיו הוא מייצג או עליו הוא משפיע. האם באמת אנשים שמעוניינים כאן בדנמרק במרכאות, כלומר בסיום מצב הלוחמה והסכסוך, הם מיעוט? ומדוע השאיפה לחיים שקטים אינה ראויה בעיניו? תרגיל גדודי על אופניים. מלבד הופעתו הטלוויזיונית, זכרתי את הכהן מסיפורים מלאי התפעלות של מי ששירתו בחיל השריון בזמן שהיה מפקד חטיבה 7, או שגדלו בציונות הדתית ומכירים את משפחתו הפעלתנית. היה מי שכינה אותם מותג. הוריו היו דמויות ידועות במגזר, הרב ידעיה הכהן, מייסד ישיבת הר עציון, ודינה הכהן, שהייתה ראשת מדרשת אמונה לבנות. ילדיהם, 6 אחים ושתי אחיות, הפכו כולם לדמויות ציבוריות ברמה כזו או אחרת, כותבים ודוברים בעלי תפיסות מקוריות למדי ביחס למגזר שבתוכו הם פועלים. אחיו של גרשון הכהן הוא ראם הכהן, ראש ישיבת עותניאל ורבה של ההתנחלות, ומהתומכים הגדולים ברפורמות שניסה להעביר השר לשירותי דת מתן כהנה, תוך הליכה נגד המיינסטרים החרדלי. אח אחר שלו הוא הרב אביה הכהן, חוקר תנ"ך שמלמד בישיבת כוה וגם בקהילת יקר בתל אביב, ומזוהה עם האזורים השמאלניים המתונים, יחסית כמובן, של הציונות הדתית. אל ישיב הכהן אח נוסף הוא נשיא ישיבת חדרה, שנקלע לאימות עם שוטרים יום לפני מצעד הדגלים ביום ירושלים, כשניסה להיכנס לעיר העתיקה דרך שער יפו, וסורב, הוכה ונעצר. גרשון הכהן כתב על האירוע בטוויטר. הוא פשוט סובל בגלל מראה יהודי מדי. המשטרה טענה שהוא עורר פרובוקציה, הפר את הסדר ואז התנגד למעצר. גרשון הכהן מרגיש קרוב במיוחד לאחיו זאב, שהוא פקח ברשות שמורות הטבע, איש טבע, אדמה ושטח. ואח נוסף, חיים הכהן, מלמד במכינה הקדם צבאית יתיר. עוד נקודה מעניינת בהתחשב בעובדה שהכהן עומד בראש הוועדה לבחינת התנהלותן של המכינות הקדם צבאיות בעקבות אסון נחל צפית. שתי האחיות למשפחת הכהן נולדו כשגרשון היה כבר חייל. הרבנית חניטל אופן, יועצת הלכה ומרצה לתלמוד, ויפעת הראל, אחות בבית החולים שערי צדק. מימיו בצבא זכו אותו כאדם בלתי שגרתי, חובב מושבע של כושר גופני וספורט אתגרי. כאשר היה מגד בחטיבה 7, סיפרו המתפעלים, כשהטנקים היו עולים בציר ההררי של נחל יהודיה, הכהן היה מוציא אופני הרים ומנהל את התרגיל הגדודי בעודו מדווש. בצבאות רגילים כמו בשוויץ, אופניים זה כלי רכב לגיטימי, הוא מסביר. מוגזם להגיד שניהלתי ככה תרגיל, אבל בשטחי כינוס, כשהטנקים פזורים, לנוע ביניהם על אופניים במקום בג'יפ זה הגיוני. לצד זאת, הוא ידוע גם כחובב פילוסופיה, מהנוגה דעות שלא חושש לוותר רעיונות מורכבים, בלתי שגרתיים ואף שנויים במחלוקת. כך נרשמה על שמו של הכהן גם התבטאות אחת שהוצאה מהקשרה, חוללה שערה ואפילו עלתה לדיון בישיבת מליאה של הכנסת. ב-1995 דווח בעיתונות שבהרצאה לתלמידי תיכון, הוא אמר שמשחר ההיסטוריה, הגברים היו לוחמים ואנשים זונות. זה היה פייק ניוז. מה שאמרתי זה שחיילים סחירים, כמו כוח וגנר של הרוסים, זה בעצם כמו זנות. הם מפקירים את גופם שלא בעד רעיון והם מסוכנים נורא. בין זה ובין להגיד שמאז ומעולם גברים היו לוחמים ואנשים זונות, אין שום קשר. אמרתי גם שאצלי בגדודים הכניסו מחשוב לגיוס כוח אדם, אבל במקומות אחרים בצבא היה יותר זול להעסיק 4 חיילות שיכתבו ביד 400 צווים. התכוונתי שזה ניצול, ושולמית אלוני הייתה הראשונה שהבינה את זה והיחידה שהגנה עליי. בוויקיפדיה לא הסכימו לשנות את הערך עליי כי לא יכולתי להוכיח את אמיתות דבריי, כי זה לא הוקלט. הכתבים פרסמו לא נכון, לא מפני שהם נבזיים, אלא מכיוון שהם מאוד לא רגישים לטקסטים. לאנשים היום יש קושי בהבנת הנקרא. אנחנו מראש נמצאים במקום שאנחנו לא מובנים. עוד דוגמה מבחינתו לאי הבנה הוא מוצא בכתבה אחרת שפורסמה בהארץ. קראתי כתבה על ספר של תמר ברגר שעוסק בחורבות פלסטיניות. זו נקודת מוצא לדיון שאי אפשר לקיים היום בחברה הישראלית בלי להיות מסומנים שמאל או ימין. לומר שחורבה נושאת כאב וזיכרונות זו אמירה הומנית. התלמוד עוסק בזה המון כי אבנים מדברות. זה מדכא שמי שדן בכך ישר מתויג בצד שמאל. ואתה היית רוצה לדון בזה גם. בוודאי. ולא היית רוצה שיתייגו אותך שמאל? לא, אין לי בעיה, אני גם לא מתויג ימין. זו דוגמה לזה שיש פה קושי גדול מאוד. כשקראתי את מה שכתבת, אמרתי לעצמי, וואלה, הרי אני גם שם. באיזה מובן? כמו שאת כתבת, גם אני מסתכל על הילדים שלי ושואל איזה עתיד יהיה להם פה. חלק גדול מהשאלות שאפשר למצוא מתגלגלות מצד לצד בשיח הציבורי שלנו. זה אם הציונות הייתה חילונית ליברלית מראשיתה, או שהיה בציונות משהו אחר. אבות הציונות אפילו לא סגורים על זה שהם רוצים מדינה, כי הם מבינים שמדינה זו לא איזו בשורה גדולה. בן גוריון אומר, המטרה שלנו היא לא מדינה, המדינה היא אמצעי. ולכן הסיפור הציוני, כפי שאני מבין אותו, הוא סיפור מאוד ייחודי, כי הוא מטלטל בין שני קצוות שנראים בינאריים, אבל הם הולכים יחד. הכהן מודה שמבחינה לוגית זה אולי לא נשמע הגיוני, אבל ככה זה עובד במציאות. אישה ממוצעת במה שנקרא התנחלות אמורה להיות חלוצה, שלא אכפת לה אם הקרמיקה במקלחת היא לפי מגזין עיצוב כזה או אחר, אבל זה כן מעניין אותה. זאת אומרת, היה לנו נורא נוח להגיד שהיו שני זרמים בציונות, האחד רצה גאולה והשני רצה לחיות בשקט. ושני הזרמים האלה יש להם נקודות של שיתוף פעולה ונקודות של מחלוקת שגוברת. ואני טוען שמההתחלה זה היה יחד. מההתחלה זה התלטל בין אנשים שהבינו שהם זקוקים לשניהם. גם בתנך, איך נראית גאולה? יש הרבה אוכל. בנבואה של ירמיהו שקוראים בראש השנה, מוזכרים מחולות ושירים ומשחקים ומזון בשפע. זה אפילו קצת מגוחך. מייחלים לגאולה בלי סוף, וכשהיא מגיעה, איך היא נראית? יושבים בהר ציון, אוכלים ושותים. הסילוק מהצבא. הכהן התחיל במקום אחר מבחינה פוליטית, מקום שהאמין באפשרות של שלום, שאותו משום מה הוא מזהה כיום עם דבקות במגזיני עיצוב הבית. בשנות ה-70 וה-80 הוא היה חבר בשלום עכשיו, כולל בזמן מלחמת לבנון, אז כבר היה קצין בקבע. אני לא מסתכל על המציאות ההיא כעל טעות גדולה, אני מבין איך הייתי שם, הוא אומר. ב-1982, בעיצומה של מלחמת לבנון, הסתבך בגלל הצורך שלו להביע את דעתו, והרמטכ"ל אז, רפאל איתן, סילק אותו מהצבא. אלי גבע, שהיה אז מח"ט של חטיבת שריון 211, הביע הסתייגות מכניסה לביירות וביקש לסיים את תפקידו. הכהן היה אז קצין אג"ם בחטיבה 7, ופרסם בהארץ מאמר בעילום שם, שבו הזדהה כקצין בכיר בשירות פעיל בקבע, והביע תמיכה במעשהו של גבע. הבאתי דוגמה מהצבא הגרמני וסיפרתי על פרידריך הגדול, שיצר לראשונה בעולם המערבי קורס פיקוד ושליטה לרבי סרנים. בסיום הקורס הוא אמר להם, עד היום הצטיינתם ונבחנתם על השאלה אם תדעו מתי לציית, עכשיו תיבחנו בשאלה אם תדעו מתי לא לציית. המזכירה של רפול, חברה טובה של אשתו של הכהן, סיפרה לרמטכ"ל שהכהן הוא הכותב. למחרת הוא זימן אותי ואמר, כתבת בלי אישור של דובר צה"ל, אתה בצבא שלי לא תהיה יותר, לא בסדיר ולא במילואים. ביום שהוא סיים את תפקיד הרמטכ"ל התקשרו אליי שיחזור לצבא. הקמתי גדוד מילואים, וב-1987, כשסיימתי את הלימודים באוניברסיטה, חזרתי לקבע. את נטישת מחנה השלום הוא מייחס דווקא להתקרבות שלו לערבים, התפתחות חיובית מבחינתו. אחרי שהתגרשתי מאשתי הראשונה, בניתי בית בעצמי, עם ערבים, בצור הדסה. למדתי שאני חושב יותר דומה להם, ביחס למשמעות של המאבק ולחשיבות של הפגנת הכוח. נגיד אני הולך בחתונה בכפר חוסן עם אבו נביל שאיתו בניתי את הבית. כל המשפחה הולכת לבית של הכלה לקחת את הנדוניה. זה הכל בסוג של שואו. והאבא אומר לי באמצע הדרך, וואלה, תראה כמה הרבה אנחנו. הבנתי שההקרנה של כוח, של יכולת של מאבק, היא הכרח שיוצר שיווי משקל ויציבות, כמו במערכת אקולוגית. הפגנת הכוח הזאת הותירה עליו רושם רב. זה לא במובן שהם רעים או טובים, אלא במובן שיש משפחה, והיא לא משפחה גרעינית שעושים לרילוקיישן ולא מרגישים, אלא היא שייכת למקום. האחיזה במקום היא דבר קריטי, היא זהות. האדמה היא זהות. ומי שלא נאבק על אדמה מנקודת מבטם של הערבים, הזהות שלו תלושה. הם עשו לי כבוד לא ככובש נחמד, אלא בתור אחד שהולך לעבוד איתם יחד וחולק איתם את אותם ערכים, אוהב איתם את האבנים. אז אתה מרגיש יותר בנוח עם הערבים? בסוף אני לא ערבי, אבל באיזושהי צורה בסביבה שלהם אני מרגיש בבית. זה מתוך כוח החיים, המגע עם האנשים. הכהן הוא טיפוס רומנטי, קודח, שחי את ישראל של פעם באופן אינטנסיבי ועמוק. לפני 10 שנים החל ללמוד ערבית, ונשמע שהוא כבר שולט בה לא רע, בטח יותר מרוב השמאלנים שאני מכירה. התחזוקה של העולם הישן כוללת מבחינתו פעילות לטובת החקלאים ולטובת הקמת יישובים יהודיים והרחבתם, תוך מאבק בגופים שמבקשים לצמצם בנייה מטעמים סביבתיים או פוליטיים. איכשהו כל זה אמור להחזיק יחד עם יחסי אחווה ושיתוף פעולה עם הערבים, בשם אותו איזון הדין שמבסס הכוח הצבאי. הוא אוהב לדלג בין משבצות ובין קטגוריות, דתי וגם חילוני. נשוי בפעם השלישית ואב ל3 ילדים, מתגורר ביישוב נמרוד ברמת הגולן, אבל גם בתל אביב, שבה מתגוררת אשתו יעל. מדבר על חשיבותם של הר הבית והחתירה לבית המקדש, ובא בעת על יצחק רבין, כולל הסכם אוסלו. את עצמו הוא מגדיר מפייניק. רבין עשה את הפשרה המפייניקית הכי מובהקת. הוא רצה להגיע למצב שאנחנו מפסיקים לשלוט על מרבית הפלסטינים, ויחד עם זה הוא רצה שנשאר עם השטחים החיוניים למדינת ישראל, ביטחונית ואחרת. ואת הדבר הזה הוא יצר. הוא מאמין גדול בחשיבה מחוץ לקופסה, לצד החיים שניהל בתוך קופסאות מאוד נוקשות כמו הדת והצבא. אם תשאלי רבנים מי הרשה לרות המואביה להיכנס בלילה לגורן של בועז, יגידו, אסור. אין מה להגיד. הרב סולובייצ'י כותב, הלילה שבו נכנסה רות לגורן של בועז, מלמד שאין לך דבר שבקדושה שמביא תועלת שאין בו יסוד של חטא. כלומר, הלכתית זה אסור, אבל מעשית זה הכרחי, וזה מביא משיח, כי נולד ממנה דוד. יש פה הבנה שזקוקים לפורצי הגדר. ואם אין מישהו שבנה קופסה, איך נחשוב מחוץ לקופסה? אני צריך להימצא במצוקה שגורמת לי הקופסה, להכיר את כל תנאיה, ואז משהו מתחיל להתחולל. כשהוא מדבר בערכה על פריצת גדרות, על חשיבותו של החטא, ועל חשיבות היחס הגמיש לכללים, עולה התהייה אם הוא אדם הנכון לעמוד בראש ועדת החקירה לבדיקת המכינות הקדם צבאיות בעקבות אסון נחל צפית, שבו נהרגו 9 נערות ונער שהיו בטיול של מכינת בני ציון. זו ועדה קשה, הוא אומר. זה לא קצת לתת לחתול לשמור על השמנת, לשים אותך שם? כי נשמע שגם אתה נמצא במתח מתמיד עם הכללים ותפיסה שאולי אתה יודע יותר טוב. לא, אני לעולם לא הייתי מתעלם מדעותיהם של האנשים הכפופים לי. היו שם מדריכים שהביעו עמדה נגד הטיול. אצלי לא יכול להיות דבר כזה שאנשים מביעים הסתייגות ולא מקבלים קשב מלא. הייתה תחושה ספציפית לגבי הסיפור הזה שהיה פה גם אתוס בעייתי. זה לא רק האתוס, זו התחרות בין המכינות. הן צריכות להראות שהן באקסטרים. הם משווים את עצמם למכינה אחרת, לאיזו רשימה של מרצים מה הם הביאו. זו תחרות לא בריאה ולא עניינית, שפוגעת בתוכן העמוק של מה שצריך להיות שם. מתחבר לזמביש. את החיבור לבית המקדש הוא קיבל בבית. הוא נולד לפני 66 שנים, בן בכור להוריו מבין 8 ילדים. הורי אביו עלו מאוסטרו-הונגריה אחרי מלחמת העולם הראשונה. סבו, שמואל הכהן ויינגרטן, היה מבאי ביתו של הרב קוק. אביו, ידעיה הכהן, נולד בירושלים וגדל בשכונת נחלאות. אחרי מותו של האב בשנה שעברה, כתבה אחותו של הכהן חניתה לופן בעיתון מקור ראשון על הקשר ההדוק של הסב והאב להר הבית. אהבתו לציון לא הסתכמה בעלייה לארץ, ועיניו היו נשואות לשלמות תהליך הגאולה בבניין בית מקדשנו. את הלהט אל המקדש, הדבקות בציון והכמיהה לירושלים ואל חלקי העיר שנגזלו מעמנו במלחמת השחרור, הוריש סבי ז"ל לצאצאיו. אמו, דינה הכהן, הייתה בת חלוצים. אביה, שעלה בגדוד העבודה בעלייה השלישית, היה ממקימי הפועל המזרחי הסוציאליסטי. סבא שלי היה פועל, ואני פועל, אני אוהב לעבוד, אבל בציונות הדתית אין הרבה פועלים. כשאני ואחי ראם היינו קטנים, אולי בני 4 ו-3, היינו יורדים לטטא את הרחוב בירושלים כדי להרגיש פועלים, והיינו רואים את בן גוריון יושב עם משה דיין בקפה חרמון. הרגשתם בבית שמצפים מכם לדברים מסוימים? לא היה סטרס של תביא לנו הישגים, אבל כן הבנה שאנחנו לא כמו כולם, אנחנו משהו אחר. אמא שלי בגיל 9 ניהלה את המשק של ההורים שלה במושב. היא תמיד אמרה לכל הבנות שרצו להגיע להישגים גבוהים, אף פעם אל תעזבו את עבודת הכפיים. גם אח שלי, הרב ראם, הוא נגר, עובד בעצמו, חוץ מלהיות איש תורה. הכהן למד בישיבה התיכונית נתיב מאיר, שנחשבת לאחת היוקרתיות במגזר. זה מקום שמראש מגיע להישגים גבוהים כי הוא עושה מיון, ואז לא פלא שיוצאים משם כל כך הרבה אנשים מוצלחים. מערכת הלימודים היא בסטרס לא נורמלי. הוא מעיד על עצמו שהיה תלמיד בינוני. זו הייתה סביבה של אנשים מאוד רציניים. מנחם בן ססון, שהיה הרקטור ונשיא האוניברסיטה העברית, למד כמה שנים מעליי. אלעזר שטרן וישי בר למדו מתחתיי. אברום בורג למד איתי. ידעתי למקם את עצמי איפשהו באמצע. זה נותן גם פרופורציות וזה מקדם אותך. אני לא רציתי ללכת לשם, רציתי ללכת ללמוד בקבוצת יבנה, כי שם עבדו מפסח עד סוכות ולמדו מסוכות עד פסח. ואבא שלי אמר לי, לעבוד יהיה לך מספיק זמן. הוא חשב שאני צריך להיות בקבוצת ייחוס של אלה שלוקחים הנהגה. למה? כי הוא ראה בך משהו או שככה זה אצלכם בבית? הוא רצה שנהיה עם תודעה של לקיחת אחריות. לא יודע אם הרשים אותו שגמרתי למשל MA בהצטיינות יתרה, הוא גם לא הראה לי הרבה שנים שהוא יותר מדי גאה בהישגים שלי בצבא. בשנים האחרונות שלו, כן. אתה מספר על כל מותגי העל של הציונות הדתית, כמו נתיב מאיר, ועל הרצון להיות חלק מיחידת עילית. ואני תוהה איפה אנשים בסיפור הזה. כשנתיבי ההנהגה כמעט מחייבים מעבר בישיבות מעוללות או ביחידות לוחמות, אני לא רואה איפה יש מקום לנשים מנהיגות. אולי בכלל לתפיסה מנהיגותית אחרת שמבוססת על ערכים אחרים. זו שאלה לכלל החברה הישראלית, ולא רק לחברה הישראלית. ברור שבישיבות התיכוניות אין נשים, אבל זה לא אומר שאין נשים מנהיגות. אם תסתכלי ב-8200, יש היום המון בנות שמגיעות ממסלולי עילית של החברה הדתית, כמו מכינת צהלי בעין סורים. אני לא מכיר מספיק, אבל אולי יש גם לבנות מוסד מקביל, כמו נתיב מאיר. אני גם לא בטוח שזה טוב, כי זה סוג של התנסות של קבוצה שממתגת את עצמה. אני מתנגד לחינוך למצוינות. המשפחה של הכהן הייתה מחוברת מאוד למפעל ההתנחלויות. כשמלחמת ששת הימים הסתיימה, הייתי בן 12. היינו בכפר עציון ביום ההקמה שלו. הוא מספר שגם הפגישה הראשונה של תנועת גוש אמונים התכנסה בביתם. זה היה ב-1974, אחרי מלחמת יום כיפור, והרב חיים דרוקמן וחנן פורט רצו לחולל משהו חדש ובאו אל אבא שלי. במקרה הייתי בחופש מהצבא ושאלתי מה זה, והוא אמר לי, אתה עוד תראה. אבל כשבגר התרחק מהמתנחלים שלא נראו לעובדי אדמה אותנטיים וגם הוריד את הכיפה, אם כי הוא לא מגדיר את עצמו כחילוני. לא יכולתי לסבול את הכיוון, לא אהבתי את הדוסיות הזאתי, את המראה, את הזקן. למה לא אהבת? זה נראה לך לא מספיק צברי? לא הלכתי עם ציצית מטעמים אסתטיים. לא אהבתי את המתנחלים, אבל בשלב מסוים התחברתי אליהם מחדש, דווקא דרך אנשים כמו אברי רן וזמביש שהתחברו אל האדמה. מה שאנחנו רואים היום בהרבה מקומות ביהודה ושומרון זה נוער עברי עובד, עמל, עבודת כפיים. אני לא מדבר על ההצרות שהם עושים, אלא על אורח החיים. בישראל הציונית הישנה, כלומר זו שבתוך תחומי הקו הירוק, הוא מצא באותן שנים התרחקות מחקלאות והתיישבות. היהודים חזרו להיות צווארון לבן, הוא אומר. אם יש אפשרות להשכלה, כולם מעדיפים להיות משכילים ולהיות צווארון לבן. העולם משתנה. לגמרי משתנה. אבל בסוף צריך את האנשים שעובדים. אנחנו רוצים ילדים משכילים, אנחנו רוצים עדיין תרבות עברית של עמל כפיים. ברל כצנלסון כותב מצמח. יש לי לספר מארץ ישראל שיהודי הוא לא עוד סוחר, הוא פועל, הוא פועל ממש. זה הישג, להביא אדם לידי יכולת עבודה. גם אתה מנסה להיות גם איש צבא, גם פועל וגם הוגה דעות. בעולם של הרנסנס זה להיות הג'נטלמן של הליברל ארץ. שהוא גם וגם וגם, הוא לא חד-ממדי. בימינו, בגלל החובה להצטיין, אנשים מוסללים לערוצים מאוד צרים. אחד הדברים שהרחיקו אותו יותר מהציבור המתנחלי, היה העובדה שפיקד על ההתנתקות מחבל עזה ב-2005. אני, במקום הזה, מחולל הרבה כעס, כי האנשים העקורים והתומכים בהם היו רוצים שאני אדבר בצורה הפשוטה, שאומר, טעיתי, חטאתי, אני מבקש סליחה. אבל זה לא הסיפור שלי. אני ידעתי בדיוק מה אני עושה, והייתי בתוך הסיפור הזה בסוג של השלמה עם התפקיד שלי. גם מזכות אבא שלי, כמו שאמרתי, גוש אמונים נוצר אצל אבא שלי בבית. וכשסיפרתי לו בינואר 2005 שהטילו עליי את ההתנתקות, הוא אמר, אוי, הברוך, אבל אין ברירה, אתה חייב לעשות את זה. למה? הוא קלט בשנייה כל מה שזה אומר על עולם ומלואו, כולל מקומו של צהל בחברה. זה בדיוק מה שאני מדבר עליו. אני באתי בשם אלוהים לחובה פרגמטית. זה לא ששמתי את אלוהים בצד. רוחני, המנהיג האיראני, ב-2014 לפני הרמדאן, אסף את אנשי הדת כדי להסביר להם דבר שהיה מנוגד לכל הסיסטם שלהם, וזה הסכם הגרעין ושיתוף הפעולה עם ארצות הברית במלחמה נגד דאש. הוא אמר להם, צריך להבין שיש שעות שבהן גמישות הירואית נעלה על ג'יהד. איש חילוני יגיד, ברגע האמת, הוא שם את הדת בצד והפך למדינאי רציונלי. ואני אומר, ברגע האמת, הוא צבע את הרציונליות המדינית בצבע דתי. מקנה במוסלמים. בפגישתנו השנייה נסענו, איך לא, להשקיף על הר הבית. עמדנו ממול על הר הזיתים פחות מדקה. יופי של נוף, אין מה לומר. ומה מעבר? נראה שגם הכהן לא ממש יודע מה לעשות עם זה, חוץ מתמונה יפה. אתה עולה הרבה להר הבית? עליתי כמה פעמים, אבל צריך ראש טוב בשביל זה, צריך להתכונן נפשית. זה לא במרכז חיי. כשלמדתי בישיבת הר עציון, אמרתי לרב עמיטל, תשמע, אני כהן, אתה רוצה שאני אפנטז על בית מקדש, אני אעמוד שם לבוש ככה, אז זה דם. אז הוא אומר לי, בגלל אנשים כמוך, בית מקדש לא נבנה. אפשר לפרש את זה שאני לא בסדר, ואפשר גם לפרש את זה שבאמת בגלל שאין צורך הוא לא נבנה, בגלל שלאנשים כמוני, ואנחנו הרוב, אין צורך. אתה אמרת שצריך. אני לא אמרתי שצריך לבנות. אני לא מדבר על לבנות את בית המקדש. אז לא צריך לבנות, צריך רק לרצות לבנות? איך פותרים את זה? לא יודע. הר הבית מאוד חשוב, אבל אני לא יודע מה מעשית אני צריך לעשות עם זה היום. אני כן יודע מעשית מה אני צריך לעשות עם ההתיישבות, כי זה כן בתחום האפשרויות. פה אני לא רואה משהו חוץ מאשר להגיד, כן, אני רוצה לעלות, אני משתוקק לזה, ואפילו להגיד שאני מקנה במוסלמים שיכולים להביא 100,000 איש לכאן. כששלמה חונך את בית המקדש, הוא לא מדבר על קורבנות, אלא על כל אדם שירצה, יהודי או לא יהודי, שיוכל לבוא להתפלל. וזה קורה. אנשים מתפללים. אז מה הבעיה עם המצב הנוכחי? החלום שלי הוא שאפשר יהיה לשלב, שכולם יתפללו שם. זה לא צריך לבוא בחרב. אם זה בא בחרב, זה לא טוב. השאלה היא אם החלומות האלה על בית המקדש לא הופכים את המציאות העכשווית למסוכנת. כמו למשל בתהלוכה האדנותית של יום ירושלים, שנותנת לגיטימציה ליהודים להתפרע ולהקות פלסטינים. לא, זה לא נותן לגיטימציה, וזו לא בהיבט של אדנות. זה בהיבט של ירושלים חשובה מאוד לעם ישראל. צריך להביא את זה לידי ביטוי, אי אפשר רק להגיד את זה. חשוב להביא את זה לידי ביטוי במיוחד כשיש על זה מאבק, וחמאס שם את המסגרת ואומר, אנחנו נקבע מה יקרה בירושלים. בן גוריון במועצת מפאי אומר, אל ילמדונו שתקופת המשיחיות עברה, כי אם היא עברה, לא יהיה לנו קיום. נראה לי שהמילה משיחיות אמרה לו אז והיום לנו דברים אחרים. לי ולבן גוריון המילה משיחיות אומרת אותם דברים. דווקא האיש המשיחי חייב להתחשב בתנאי הדרך יותר מכל אדם אחר. כמו שנהג אמבולנס שנוסע מהר להציל חיים, חסר לו שהוא יתהפך בסיבוב. זה שנתנו לך אישור לעשות דברים של חירום, לא אומר שמותר לך להרוס הכל. ולא תמיד כדאי לנצח עכשיו, אם המחירים אחרי זה יהיו גבוהים. אז לאן זה הולך לפי דעתך? אני לא יודע לאן זה הולך, אבל אני מאמין שזה יותר מורכב ממה שיש ביכולתו של אדם לשים תוכנית על נייר ולתכנן. כוחות החיים פורסים דברים ענקיים שהמנהיגים לא תמיד בדיוק מבינים. זה בסוף מגיע לנקודה אחת. איך אנחנו רוצים לראות את המרחב הזה מתארגן? האם יש למרחב הזה יכולת להיות מדינה הגיונית בלי המרחב שממזרח לנו? אני חושב שגם אקולוגית זה בלתי אפשרי. אין פתרונות מהסוג המוחלט. זה פתרון מהסוג שמבינים שיש פה מתח שלא ניתן לפתרון. אני לא יכול לחיות במרחב הזה בלי להיות שם. ואני גם טוען שהם צריכים להיות כאן, כי אי אפשר לראות את הים מהגבעות ולא לרצות להגיע אליו. אז אתה בעד מדינת כל אזרחיה? לא. אנחנו צריכים למצוא משהו יצירתי, שהוא לא מתוך הפתרונות שנמצאים היום על המדף. לאט לאט יקרו פה הרבה דברים, חלק טובים, חלק רעים. נצטרך להתמודד, לא להגיע לקצה. השאלה הגדולה שרבין השאיר פתוחה היא שאלת שטחי C. למי הם שייכים? בשטחי C אין יותר מ-100 אלף ערבים. אם נספח את שטחי C, אין בעיה לתת להם אזרחות ישראלית. והם מתים לאזרחות ישראלית. היום בחורה פלסטינית בירושלים שיש לה תושבות קבע לא צריכה נדוניה. מתחתנים איתה בשמחה כי היא מעניקה זכויות. מה לגבי פוליטיקה? אתה מתכוון להצטרף? עוד מעט שוב בחירות. כשהשתחררתי מהצבא הייתה לי פגישה עם בוז'י הרצוג שהציע לי להיכנס למפלגת העבודה. אמרתי לו שזה מעניין אותי בהיבט אחד, להחזיר את מפלגת העבודה לשיח היהודי. ולא הציעו לך ממקומות אחרים? לא, וגם לא מספיק התאמצתי כי אני לא בדיוק הפוליטיקאי המובהק. יש כאלה שחושבים שאני צריך לרוץ. אני לא יודע איפה וגם לא בטוח שזה מה שאני צריך לעשות. אין לי קול קורא כמו שהיה לך נסנש. אז למי תצביע בבחירות הבאות? אני ממש לא יודע. פעם אמרתי בטלוויזיה שהייתי רוצה להקים מחדש את אחדות העבודה. למחרת היה מפגש של אלופים זקנים עם הרמטכ"ל. ניגשו אליי שלושה פלמחניקים, אמרו לי, שמענו אותך אתמול בטלוויזיה, רק שיש לך בעיה. לך תבדוק, רק אנחנו מבינים על מה דיברת. שאלתי סרן צעירה אם היא יודעת מה זה אחדות העבודה, היא אמרה לי לא. שאלתי אם היא יודעת מה זה מפאי, היא אמרה, זה שייך לעבר, לא מעניין אותי. אז החזון הפוליטי שלך זה מפאי? באיזושהי צורה כן, זה עדיין רלוונטי. ציונות כרעיון שהוא פרויקט אינסופי, מהפכה אינסופית וההבנה שהמורשת שלנו היא כוח מניע, ואנחנו בהתכתבות מתמדת איתה. זה לא אומר שאני בז לאנשים שמצאו מנוחה טובה בחיים, אבל זה אומר שאני צריך להבין שיש אירוזיה, שמה שהיה אתמול נכון ויציב, פתאום יוצא מיציבות. בתחומים של כלכלה ועסקים זה ברור. מי שימציא את הטלפון הזה יודע, שאם הוא לא ימציא את האייפון 12, 13 ו-14, מחר הוא לא בשוק. גם קיום לאומי מחייב הנהגה ששמה יעדים חדשים, שנותנת משמעות. יאיר לפיד אמר שהוא הולך על הטוב המשותף. אבל זה לא מספיק, כי זה מסדר משוואה של מחנה משותף רדוד יחסית. אנשים מחפשים משמעות של מעבר. הדבר הגדול במפאי זה שהם הבינו שרעיונות זה שום דבר אם הם לא מותמאים במערכת מארגנת, בדפוסי פעולה. המפתח לכל הוא פשרה מפאיניקית. מה אומרת הפשרה הזאת? שאני יודע שהנחות היסוד שלך הן אחרות ולכן אני משאיר את זה פתוח. לא הכל יוכרע היום. המחשבה שאתה יכול לסדר היום הכל ומוכרותיים העסק יישא בלי מתחים היא לא נכונה. יהיו מתחים אחרים. בן גוריון הבין שעם ישראל חי במערכת מתחים ולכן אסור להגיע להכרעה לכאן או לכאן, אלא להגיע להבנה שבינתיים בכל מקרה יש לנו דרך לעשות, ובואו נעשה אותה יחד. התפיסה של התנהלות במרחב של מתחים אומרת שעצם השאלה מיהו האני האמיתי חותרת להכרעה במערכת שאין בה הכרעה. זהותה של מדינת ישראל מוגדרת במתחים שבתוכם היא מתנהלת, בלי רצון לפתור אותם. הפחדות כמו האיום האיראני באות לומר לנו, עוד רגע נשרף כולנו באותה טמפרטורה. אז אין לנו ברירה, אלא להיות יחד. מי בכלל רוצה לחיות כאן בשקט? כתבתה של שני ליטמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.